אם כן, עכשיו הגענו לסעיף זין. הרב, בכמה מן הסעיפים עכשיו, הולך לדבר על חינוך. למה הרב הולך לדבר על חינוך? כי הרי הפרק הזה עוסק בשלמות נשמת ישראל ותחייתו. עכשיו, אנחנו לומדים על הנשמה של ישראל, והחינוך, זה מתאים גם לחנוכה, הוא זה שעוסק בגילוי הנשמה. כלומר, הנשמה זה דבר אובייקטיבי, זה לא תלוי בנו. מה שכן תלוי בנו זה צורת הגידול, זה צורת הפיתוח של הגרעין הקיים. הנשמה זה גרעין קיים. אבל זה צריך פיתוח נכון. אם לא נפתח את הגרעין בצורה נכונה, אז לא נקבל את הפרי הראוי. אז כיוון שכל הפרק הזה עוסק בנשמת ישראל השלמה, אז אנחנו עכשיו צריך גם לבדוק מה יהיו דרכי החינוך המתאימים והראויים לאופת אותה נשמתיות. לכן הרב מקדיש כאן כמה פסקאות לנושא החינוך. זין, החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל בנויה יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור אלוקי בתכלית גובהו, שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז, המסבב אהבה לקיום המצוות ולחיים שעל פי דרך השם, המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. כן, הרב מסביר שחינוך זה בעצם המצוע החשוב ביותר שקיים. כן, מכל המקצועות שאדם יכול לעסוק בהם, אפשר להגיד שזה המקצוע החשוב ביותר. כי החינוך צריך להביא לאדם את העיקר. למשל פסקה ח', הפסקה הבאה, הוא יבדיל בין לתת לאדם חינוך לבין ללמד אותו מקצוע שעוסק במלחמת החיים, כן, במה יהיה לי להתפרנס.
אפילו להבדיל בטוב לרע.
כן. זאת אומרת, זה ברור שכמובן אדם צריך גם להתפרנס וכולי, אבל, כן, יכול להיות מתפרנס, זה יכול להיות גנב גדול. לא, זה לא העיקר, כמובן. אז לכן הוא אומר ככה, החינוך, שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה. זאת אומרת, כנסת ישראל בנויה על גילוי של רצון. על זה היא בנויה. שאדם יגלה רצון אל הטוב. זה, שהרצון של אדם למה יהיה מכוון? אל הטוב. שבמה רוצה הרצון של האדם להתגלות? בטוב. ואם כן, צריכים חינוך שיתגדל הרצון על ידו. כלומר, יש חינוך שמגדל את הרצון, שמוציא אותו לפועל, שעושה את הרצון מאוד חזק וגם מאוד רוצה את הטוב. החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה, יתגדל על ידו, על ידו זה על ידי החינוך, מוכח הוא החינוך להיות חינוך מלא אור אלוקי בתכלית גובו. זאת אומרת שכשמביאים את החינוך צריך להביא אותו במלואו. אתה לא יכול לחנך חצי חינוך. חינוך זה אמור להביא לאדם את כל האור. עכשיו, נכון שהמחנך שבא להביא את כל האור, הוא בעצם ייתן את זה לפי המנה שמתאימה לילד. כמו שהאימא יודעת שהיא צריכה לתת חלב, ואחר כך פירות, ואחר כך ירקות, בסוף בשר. כן? אבל כשהאימא נותנת לתינוק חלב, היא נותנת לו את החלב הכי טוב. כשהיא נותנת לתינוק את הפירות, מאכילה את הפירות, היא בוחרת בפירות הכי טובים. זאת אומרת, גם אם אתה נותן לילד חינוך שמתאים לפי דרגת התפתחותו, אבל בדבר המועט הזה שאתה נותן, כן, אתה יכול להיות כפיץ. יכול להיות שהאימא בארוחה אחת, היא בסך הכל נותנת לתינוק שלה כפית. זה הכמות. אולי שתיים. אבל זה הכי טוב. זאת אומרת שבכפית הזאת יש את האור הכי גדול. אמנם כפית, כי זה משהו מסוגל. זה משהו מסוגל לאכול, זה משהו מסוגל לאכל. אבל בכפית הזאת הכי טוב. לכן הרב אומר, כן, שמוכח הוא להיות חינוך מלא אור אלוקי בתכלית גובו. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, שגם כשאתה מלמד ילד בן חמש, במה שאתה מלמד אותו נמצא כל אור התורה. אבל מה עשית? הצלחת להביא את זה בצורה כזאת שזה בר עיכול אצלו. כן? אתה מלמד על אברהם אבינו, אתה מלמד על מידת החסד. אבל גם כשאתה מלמד על מידת החסד של אברהם אבינו, אתה יכול ללמד על מידת החסד מועטת. אתה יכול ללמד על מידת החסד במדרגתה האלוקית. זה תלוי במחנך. יכול להגיד לילד הזה, כן, אתה יודע, הוא קיבל אוכים. כולם מקבלים אור. אז גם הוא קיבל אוכים. קלקלת את הכל. להגיד שכמו שכולם מקבלים אורחים, אברהם קיבל אורחים, הרסת את הכל. זהו. סופית, קלקלת. כי כמובן, עמידת הכנסת אורחים של אברהם אבינו, היא הייתה הכנסת אורחים אלוקית. גדולה הקבלת, גדולת הכנסת אורחים היא הקבלת פני שכינה. זאת אומרת, בעצם בהכנסת אורחים של אברהם אבינו, יש עולם חסד ייבנה. יש כל החסד האלוקי שממנו נבנה עולם. ואתה חייב להביא את זה כשאתה מחנך את הילד. בתכלית גובו, שיהיה מעולף, כלומר, נמצא בתוך חינוך לימודי של תורה. טוב, איך עושים את זה? איך עכשיו מביאים חינוך כזה? חינוך לימודי של תורה. למד תורה. מה אתה צריך ללמד ילד? תורה. ללמד אותו תורה. הרבה, 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 הרבה. גם בכמות. ובכל הכמות הזאת, כמובן, איכות גדולה מאוד. באמונה עמוקה, מצד המחנך ומצד הכישרון שלו לעורר אמונה. אתה יכול ללמד תורה בצורה כזאת שאתה מדכא את האמונה. אתה יכול ללמד את תורה בצורה כזאת שאתה מעורר את האמונה. נכון? אתה יכול להגיד למשל, החשמונאים ניצחו, כן? כי באמת הם היו בעלי טקטיקה גדולה. יהדות טקטיקה. כן, ניצחו את תנאי, הם ניצלו את תנאי השטח. הם ניצחו כי הם ניצלו את תנאי השטח. עכשיו, האם זה נכון? זה נכון. אבל עוד לא עוררת שום אמונה. אלא אם אתה תגיד ככה, איך ייתכן שהחשמונאים שהיו כהנים ממונים על עבודת השם, אנשים בעלי מידות עדינות, שכל החיים שלהם עסקו בעבודת הקורבנות, ובעבודת השם פתאום הופכים להיות חיילים כאלה גיבורים. שאלה מעניינת. ובאמת הם היו חיילים גיבורים, וגם הפכו להיות חייבים מצוינים. ובאמת צריך ללמוד מן הקרבות שלהם. צבאיות. אלא, מצד אחד מסירות נפש, ומצד שני, סייעתא דשמיא. זהו, עכשיו הכל מסתדר. זה צריך לעשות חשבון אלוקי. כן? באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז, ומתוך חינוך כזה, הוא מסבב אהבה לקיום המצוות. אתה מגדיל את הערך של קיום המצוות בעיני מי שאתה מחנך. כי אתה מראה לו כמה המצוות האלה הן חביבות וטובות ונעימות ומביאות לאדם טוב וכו'. זה עם חינוך טוב. אתה לא צריך להילחם עם האדם כדי שיקיים מצוות. ההפך, הוא בא לשאול, הוא בא להתעניין, הוא בא לבדוק. כן, היום פגשתי אדם, הוא עכשיו צריך לחפש ישיבה בשביל הבן שלו. אז הוא הגיע לישיבה, כן, לרשום אותו. צריך לרשום בכמה ישיבות, לראות איפה הוא התקבל. אז הוא סיפר לי, הגעתי לאיזה ישיבה. הלוואי והבן שלי יתקבל שם. אמרתי, מה ראית? מה התפעלת? הוא אומר, אני הגעתי שם. הילדים, הסקו, בדיוק שהגעתי שם, היו בסיום מסכת שבת. סיום הזמן. הגמרא. הוא אומר, וכל ילד עמד, ואמר את המסכת בעל פה. דפים. בפני המורה. הוא אומר, אנחנו לומדים גמרא. הוא הולך לשיעור גמרא, אותו אדם. אומר, עד שאנחנו שתי שורות, שיעור, למדנו שתי שורות גמרא. הגעתי, ראיתי שם ילדים. כן, וזה 15. גמרא ככה יוצאת מן השרוול. סיום מסכת שבת. כלומר, עשו סבב בין כל הילדים, ובין כל ילדי הכיתה גמרו בעל פה את מסכת שבת. אתה תגיד מדף זה, זה. אומר, איך מגיעים לזה? אנחנו עוד שאנחנו מצליחים ללמוד איזה חצי עמוד בשיעור פעם בשבוע יוצאת לנו הנפש. כי אצלו זה טבעי, הוא התחנך לאהוב את זה. אין לו דקלום אחר בראש, אני יודע מה, הראש לא תפוס. אז הוא זורם. בשבילו החיים זה מסכת שבת. ילד בן, אני יודע, 14, 15, כיתה ת', מה שהוא יודע זה מסכת שבת, זה זורם אצלו. ככה המשניות רצות לפניו, רוקדות לפניו. מדהים. כן? המסבב אמון אהבה לקיום המצוות, ולחיים שעל פי דרך השם. חינוך כזה, הוא גם מחבב אצל האדם את דרך חיים, שהיא דרך השם. ולא כל מיני דברים של הבל, הזיות, עניינים, שטויות. זה פשוט. המביא אחרית, וחינוך כזה, הוא יביא אחרית ותקווה לאומית על הכלל. תראו למה הרב מרמז כאן. שהמציאות, המצב הלאומי של עם ישראל, החוסן הלאומי, העמידה הלאומית, הכוח הלאומי, זה בעצם תלוי בצורה שבה חיברת את האנשים לשורש, שורש החיים שלהם. כי לאומיות בנויה מיסוד, שורש, זיקה, לזהות, לדבר שהוא ייחודי, ושאין באומה אחרת. אתה יודע שאתה נושא איזשהו ערך שאתה ממונה על גילוי הערך הזה. ואף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה במקומך. אז יש לך כמובן זיקה לאומית מאוד גדולה. כן. ואם החינוך מביא לחיים של פי דרך השם, אז ברוך שתהיה אחרית ותקווה לאומית על הכלל. אבל אם אתה לא מביא על ידי חינוך את דרך השם, אז לאט לאט אדם לא יבין בכלל מה הזיקה הלאומית שלו. הרי מה שמביאים לו זה, אני יודע מה, דברים זרים, מוזרים, ששייכים למקומות אחרים בעולם. אז למה אני בכלל צריך פה לעמוד על מציאות לאומית נפרדת? לא שייך, לא צריך. אפשר להתמסמס בדייס העולמית הכללית. לכן הרב אומר, תדע לך, שבאמת התקווה הלאומית של הכלל היא תלויה בחינוך הזה. שאדם יודע שהוא נושא בתוכו דבר מיוחד. כן, כמו שאנחנו אומרים בברכה על התורה, אשר בחר בנו מכל העמים, וכמובן, מיד מזון. מזון, אשר בחרנו מכל העמים, זה עובדה אלוקית. אבל צריך לזה מזון. ונתן לנו את תורתו. אם לא נתן לנו את תורתו, איך אתה תקיים את אשר בחר בנו בצורה ברורה? לא תקיים, סתם, אמרת. אבל צריך לקיים את זה, צריך לפרנס את זה, צריך לתת לזה מזון. כמו, ולא רק המציאות הלאומית מקבלת מזה את תמיכה, אלא כמו שמאשר מלשון עושר. כמו שהמאשר גם כן את הפרטים. גם הפרטים מקבלים הרבה עושר מן החינוך הזה, כי החינוך הזה הוא כמובן חינוך שמגדל את הילד לטוב, לחסד, לאהבת, היושר, האמת וכו'. זה עושר גדול מאוד. מה אתה רוצה?
מי שעומדים קצת קוראן, מגיעים, כמה מהם זה פשקה בקוראן, כל תפילה, תמילים, הם צריכים ללמוד באלפי קטעים בערבית, וכל התפילות. איך זה הגיוני שבחינוך בישראל, בסדר, ללמוד איכשהו על תרבות אחרת, זה בסדר, אני איכשהו יכול להבין את זה. אבל להתמקד עד כדי כך, זה לא קצת...
כן. זאת אומרת, מה שאתה עכשיו אומר זה בדיוק מוכיח מה שהרב כאן אומר. זאת אומרת, מכיוון שנשאר חלל בנפש הישראלית, חלל עצום, אז ממלאים את החלל הזה בכאילו. כן, בכאילו. הנפש הישראלית משתוקקת, צמאה. כן, היא מבינה שיש דבר כזה זהות. עכשיו, אנחנו, כן, אלה שעוסקים בחינוך, כן, החליטו שלא צריך לחנך חינוך יהודי. כי חינוך יהודי זה גורם להיבדלות. אז טוב, עכשיו צריך למלא את הנפש. במה נמלא את הנפש? ולהיות שווים, דומים, כן? מגיעים לאבסורד, כן? כמובן, כי אתה למשל תעורר הערצה לאמונה אצל הגויים. אתה מעורר הערצה. תראה איך הערבי הזה איננו מתבייש לעמוד באמצע הרחוב. אני ראיתי את זה לפני יומיים. באמצע הרחוב, מדרכה, ערבי עצר, פרס את בגדו והתפלל תפילה. ככה באמצע בי... אז אתה מעורר הערצה לאמונה אצל הגויים, אצל האחרים. ואתה מדכא אמונה אצל עצמך. אתה מכניס את האדם למצב פרדוקסלי.
זה בדיוק מה שקורה עכשיו.
כן, ברור, ברור, ברור. כן. אני, לפני כמה חודשים, יש בחורה שהתקשרה אליי להתייעץ. כי היא התקבלה לשירות לאומי ב... חברה להגנת הטבע. והיא הייתה מאוד מאוד שמחה, כי מאוד קשה להתקבל לשם. מאוד קשה. צריך לעבור מבחנים ועניינים. זה היחידה המובחרת בשירות לאומי. להתקבל להגנת הטבע. טוב. אבל אחר כך, מישהו אמר לה שכדאי לה לבדוק, לא בטוח שזה המקום הכי טוב. אז התקשרה, היא שאלה אותי מה אני חושב, איך זה בסדר, מקום הזה וכו'. אמרתי לה, תראי, אני בטוח שאתם תלמדו על כל הכנסיות והמסגדים שיש בארץ. ויביאו אתכם לביקור שם. היא אמרה, מאיפה אתה יודע? כי ככה זה התחיל. אני אמר, אבל זה נכון מה שאתה אומר. איך אתה יודע? אומר, ככה זה התחיל. אחר כך, לאט לאט התברר לה שבעצם לא רק יהודים לומדים בקורס. אחר כך, כאן, אחר כך אמרו לנו, את רוצה להיות מדריכה טובה? כן, אבל יש הרבה טיולים גם בשבת. זאת אומרת, בקיצור, בקיצור, הכל היה פנוי על לכבד את אמונתם של אחרים, ולהתעלם לגמרי מאמונת עצמך. אז מה קורה לאדם במצב כזה? שאתה אומר, אתה חייב לכבד. תשמע, מה זאת אומרת? לכל אחד אמונתו, איש באמונתו יחיה, נכון? הבעיה היחידה שזה לא כולל אותך. זה איש באמונתו יחיה, חוץ מאמונתך. זה מצב נורא. זה נזק כפול. זה לא רק נזק אחד, זה כפול. זה, אתה מבין שצריך לכבד את האמונה. אתה מבין שאם אתה רואה מישהו הולך לכנסייה, זה מאוד חשוב. הוא מאמין במה שהוא מאמין, ויש ערך לאמונתו. אל תזלזל בזה. ואותו דבר, אתה רואה איזה מוסלמי שעומד באיזשהו מקום, כל הכבוד לו, הוא לא מתבייש. טוב, בסדר, אני מבין שאמונה זה מאוד חשוב. נו, אה? לא, 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 לא אצלך, רק לא אצלך. רק לא אצלך. זה דמד נורא. החינוך הזה, הוא פוגע בצורה אנושה במציאות הלאומית שלנו. כי אנחנו כל הזמן במצב של הזדהות עם האחרים, ואנחנו במצב של חיסרון אדיר של הזדהות עם עצמנו. זה היום ככה החינוך. וככה כל ילד שיוצא היום לטיול, כן, לטיול של הגנת הטבע או דברים כאלה, לזה הוא נחשף. אלפי סטודנטים היום לומדים את הנצחות מההתחלה ועד הסוף. במדינת ישראל, בקיאים. ולא, אל תחשבו רק מי שהולך להתמחות בלימודי דתות באוניברסיטה. בכלל לא. גם למשל, מי שהולך לאקדמיה למוזיקה. חייב להיות בקיא בנצרות מהתחלה הזאת, כי העיקר זה מיסות. אני מדבר מתוך מה שאני יודע, עדויות. זה מדהים. והתרגשות מן המיסות, כל מה שאתה רוצה, ואם כן, מה יעשה, איזה העניין. כן, אז הרב, לכן הרב אומר, לחנך זה לבוא מהמקום הכי גבוה, מהמקום הכי אמיתי, האור, אור השם, מתוך חינוך לימודי של תורה. זה באמת התיקון הגדול ביותר, והמצב הלאומי שלנו היום, כן, הוא כמובן משקל את המציאות החינוכית. זה פשוט מאוד, כן. אין, זה לא עניין בכלל, חושבים, כן, פה מאבקים אידיאולוגיים וכו', אבל זה מתחיל מדבר הרבה בדרך, יש פה מצוקה מאוד גדולה של זהות, מאוד מאוד גדולה. הרב משלים את זה בסעיף ח'. היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוקי ברעיון ובפועל. על כן תגבורת התורה באומה מאמצת את כוחה. וכשהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. והשפעה זו מוצאת מקומה בייחוד בתינוקות של בית רבן. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוקי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ותאוותיהם, אז הצילות של הטוב האלוקי מתגברת באומה, וכוחה העליון מתגלה עליה. כמובן צריכים בכל עת לחשוף את המקור האלוקי, כדי שתהיה הבקשה של האידאל האלוקי מהירה יפה, ושתהיה עומדת בכל התנאים של העת החיה, שתוכל לנצח את זרמיו ולהילחם נגד כל המפריעים. הקמים מכוחו להכשיר את מהלך הטוב האלוקי ולהכשיר את אורו בעולם החיים והמעשים. זאת אומרת, כאן הרב בסעיף הזה משלים את הסעיף הקודם, כן עוסק בחינוך, הוא אומר, מה מיוחד כן בתורה? שהתורה זה טוב. כלומר, התורה זה הטוב. ועם ישראל יכול להתחזרק רק מטוב. אין לעם ישראל כוח אחר, האומה הישראלית, אין לה כוח אחר, כי אם טוב. זה הכוח האמיתי שלה. אם כן, ככל שבעם ישראל התורה חיה וקיימת, יש בתוך העם הזה מגדל אור של טוב. טוב, במובן הכי מוחלט שבו. ואיפה הצינור המזרים בתוך האומה את הטוב הזה? שכל כך מאמץ, מאמץ כוונה נותן אומץ. חזק ואמץ. איפה זה? אז אומר הרב, זה מתחיל מהחינוך של תינוקות של בית רבן. זה הכל, כן, זה היסודות. אם שמה יש טוב, הטוב משם הולך מתפשט בכל האומה. בוא נקרא את זה בפנים. היסוד הפנימי של התורה, מה הוא? בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוקי, גם ברעיון בפועל. ברעיון זה המחשבות האלוקיות הגדולות שבתורה, בפועל זה מעשה המצוות. על כן, אם אתה מגביר באומה, תגבור את התורה באומה. אם אתה מגביר באומה את התורה, אז מה עשית? אתה מאמץ את כוחה, אתה מחזק את הכוח. אתה נותן את המזון הראוי לנפש הישראלית הכללית. על כן, תגבור את התורה באומה, מאמצת את כוחה. ואז חיזקת את הנפש, זה נקרא כל יעקב, כן? כל התורה, נפש של יעקב. מתוך זה יש אומץ אדיר בישראל, כוח אדיר, ואז הידיים של נסב נופלות. זאת אומרת, אין כבר, מה? זה ברור, כן? זאת אומרת, ההתנגדות, ההתנגדות שהיא בעצם ממקדת את החיים בידיים. זהו, זה העניין. ידיים ידי עשר. היא ממקדת את החיים איפה? בתכלס. בתכלס. לכן אתה תראה שהרב ידבר על זה. שהעניין שלנו זה לא מילוי צורכי החיים החומריים. זה לא על זה אנחנו מחנכים. טוב, ההפך של החינוך של היום, קיצור. כן, מחשב בגן. וההשפעה הזו מוצאת מקומה בייחוד בתינוקות של בית רבן. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוקי. זה מה שאני מלמד את התינוקות. האידאל האלוקי, כמובן דרך אבותינו, גדולינו, רבותינו, כן? חכמינו. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוקי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ותאוותיהם. שהחינוך הוא לא מתעסק עכשיו בלתת לך כוחות להתפרנס, להיות יותר מוצלח, יותר כובש את החברה, יותר פה, יותר שם, יותר זה, כן? שזה כמובן מפיל את האדם, כי בסדר, ואחר כך, כן? לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ואת אבותיהם. אז כשהחינוך הוא נכון, האצילות של הטוב האלוקי מתגברת באומה. אז זה העניין. האומה מתמלה עוד. היא מתמלה אור. היא מתמלה רצון של להיות מוכנה להיאבק על הטוב. עד הסוף. כן? זה סיפור המפורסם של כמובן פורים. שאמן שאל איפה מרדכי? כן? כי המלך אמר לו להרכיב אותו על הסוס, ולומר לפניו ככה זה, כן? איפה היה מרדכי? איפה? בתלמוד תורה. הוא היה באמצע שיעור עם התינוקות. זאת אומרת, מה אתה מבין? מה גרם למהפך שם? שעכשיו ונהפוך הוא, שהאמן חשב שהוא ירכב על הסוס, שהוא ילבש את כתר המלכות, שהוא, ידיים ידי עשיו, שמרדכי בבית המדרש עם התינוקות. הוא הגביר את כוח התורה באומה, דרך התינוקו של בית רבן, וזהו, והמהפך חל. כן, זה עבודה עצומה. אז האצילות של הטוב האלוקי מתגברת באומה, ואז היא כמובן מפילה את הרע, וכוחה העליון מתגלה עליה, וזה כוח שכובש את הכל, שמפיל כל מכשול. כן? גם בחנוכה, אותו סיפור. הילדים, כן, סביבונים, עניינים, נס גדול היה פה, והיוונים פף נופלים. כמובן צריכים בכל עת, אומר הרב, לחשוף את המקור האלוקי. זאת אומרת, לא ללמד בחינוך מהו הטוב. זה לא מספיק. אלא למד את המקור האלוקי של הטוב. זה מה שאומר הרב. כמובן צריכים בכל עת לחשוף את המקור האלוקי. למה? כדי שתהיה הבקשה של האידאל האלוקי מהירה יפה. המקור האלוקי זה בא לידי ביטוי בזה שכמובן כל הזמן אתה מראה שזה לא התעוררות אנושית הומניסטית טבעית, אלא זה רצון השם שנהיה טובים. וזה כמובן משנה את הכל בגישה. זה משנה את הכל, זה לא עושה את הטוב יחסי, זה עושה את הטוב מוחלט. כדי שתהיה הבקשה של האידאל האלוקי מהירה יפה, שהאדם שיתחנך לדעת שמקור כל הטוב זה השם, הוא ימשיך לבקש את הטוב מהשם, ולא מהדמיונות שלו. ושתהיה עומדת בכל התנאים של עת החיה. כן? זאת אומרת, אם אתה לא חושף את המקור האלוקי של הטוב, הטוב לא יוכל לעמוד בכל תנאי ההווה. כי לפעמים אולי יציעו לך טוב חילופי. תגידו רק, אתה, זה יפה מאוד מה שאתה אומר נכון. זה היה נכון עד לפני 10 שנים. לפני 10 שנים צדקת, זה היה ככה. אבל מה לעשות, עכשיו זה השתנה, עכשיו זה כבר מחשבות אחרות. אם זה אלוקי, זה מוחלט, אני לא זז משם. כן? אם ירושלים זה אלוקי, אז זה נשאר לעולם, עיר הנצח. אבל אם זה רק עניין טוב, סנטימנטלי, אתה יודע, אבל בשביל דברים אחרים, מה לעשות? אין ברירה? אז אם כן, מה לעשות? נוותר. זאת אומרת, צריך להבין, כל הזמן, החשוב זה לא לדבר על מה נראה טוב, אלא על המקור האלוקי של הטוב. זה הכי עקרוני, הרבה אנשים, כן, יש להם נימוקים מאוד יפים, זה לא ייתכן, תשמע על פי היגיון, זה לא ככה, זה... כן, עוד לא אמרת כלום. לא אמרת כלום. כי מישהו יביא לך ראיות נגדיות. אתה מדבר על מוסר צד כזה, מישהו יביא לך מוסר הפוך. אני שמעתי אנשים שיכולים להביא לך נימוקים שצריך לפעול כנגד המוסר המקובל. והם אומרים את זה בשם המוסר. אבל אם אתה מראה שזה מקור אלוקי, נגמר סיפור. ושתהיה עומדת בכל התנאים של עת החיה, שתוכל לנצח את זרמיו. הנה, אומר הרב, זה לא פשוט. כי בעת החיה, כלומר בהווה, כן, כעת חיה, יש זרמים מחשבתיים שמובילים אותך לכיוונים אחרים לגמרי, הפוכים לגמרי. בלי להראות את המקור האלוקי של הטוב, אתה לא תעמוד בזה. הזרם ייקח אותך. ולהילחם נגד כל המפריעים. זה הסיפור המפורסם של רבי עקיבא עם פפוס בן יהודה. שרבי עקיבא היה מלמד תורה ברבים, פפוס בן יהודה, שמו מעיד כבר עליו, שהוא הגיע למסקנה שעכשיו לא שייך להילחם נגד הרומאים, אלא אין מה לעשות. זה המצב. הרומאים הכי חזקים, זה המלכות שולטת בעולם, והוא, הרב קוק מסביר בעניה, שפפוס בן יהודה היה לו ויכוח עקרוני עם רבי עקיבא. מה? זה השם שלו. הוא כבר עבר, כן, הוא כבר עבר שינוי במשרד הפנים כהלכה. פפוס בן יהודה, כן. אז היה לו ויכוח עקרוני עם רבי עקיבא. כי אמר לרבי עקיבא, תשמע, זה לא העיתוי הנכון עכשיו, ללמד תורה ברבים, זה לא העיתוי הנכון. נכון, התורה זה חשוב, אני מסכים איתך, אבל המלכות גזרה. אז אם כן, בינתיים להוריד את זה על אש קטנה, זה, אז הגל יעבור ואז נוכל לחדש. רבי עקיבא אמר, לא. כי תורה זה ערך מוחלט, המצב העכשווי זה ערך חולף. כן? והוא הביא לו את המשל המפורסם של הדגים, שהשועל הציע להם לצאת מן הדגים, ואז הדגים אמרו לו, טוב, החלטה שכן, אנחנו הבנו אותך. כן, מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אם אין לך הבנה במקור האלוקי של היש, של הטוב, של המוסר, אתה תתנדד. מישהו ישכנע אותך. כל יום עושים את זה ברדיו. הקמים מכוחו, כל המפריעים, הקמים מכוחו, להכשיל את מהלך הטוב האלוקי. זה התפקיד של הרע. להכשיל את מהלך הטוב האלוקי, ולהכשיר את תורו בעולם, בעולם החיים והמעשה. אבל אם אתה יודע שהמקור של הטוב הזה הוא אלוקי, אז אין מה להתווכח. אתה תעמוד, וזה בדיוק מה שקורה לאדם שבעל עמדה עקרונית. אתה לא תוכל להזיז אותו, כי זה בנוי אצלו, כי זה ברור, זה מתחבר למשה קיבל תורה מסיני, עם שר על ישוע וכו'. הוא לא מתנדד, הוא לא יושפע מכל מחשבה, מכל דעה, מכל רעיון, מכל עניין, ממה שיגידו, מה יאמרו, עיתוי לא נכון, כן נכון. זה לא קשור. אני קשור לחיים של נצח. זה התפקיד של החינוך, זה לחבר את האדם לחיים של נצח. טוב, אז זה טוב שלמדנו על חינוך לפני חנוכה. ברוך השם. מה?